את אלוף מילואים אפי איתם, שלום.
שלום וברכה.
הרבה מאוד תפקידים צבאיים בעברך, הרבה מאוד היכרות עם האויבים שלנו, גם מהצפון וגם מהדרום. אנחנו בעיצומה של מלחמה עם שני הצדדים, ואני רוצה לשאול אותך, האם גם אם נצליח לחסל אלפי מחבלים, למוטט את התשתית הכלכלית והטרוריסטית והתחמושת והנשק והמנהרות של החמאס, הרעיון הוא שמו חמאס, הרעיון הוא שמו השמדת העם היהודי, שהוטמע בידי מאות, על ידי מאות אלפי ילדים שגדלו בעזה, והם אלו הצעירים שחיים שם היום, הרעיון הזה כנראה לעולם לא מנוצח, לא יהיה נוצח.
זאת פטפטת קלאסית שהוזרקה לתוך המוחות של עם ישראל ושל ראשי מערכת הביטחון במשך שנים. זאת שטות גמורה. אנחנו לא עוסקים ברעיונות, אנחנו עוסקים ביכולת השמדה, אנחנו עוסקים בהתעצמות באמצעי לחימה ובהפיכת צבא של טרור על גבולנו. אם חמאס זה הרעיון של להשמיד את עם ישראל, אז אנחנו נשמיד את חמאס. וכל הדיבורים האלה שבאיזה מסגד נידח בקצה העולם, מישהו יתפלל תפילות לשלום החמאס ואנחנו נשקל אותו, אז אם זה לא נקרא למוטט, אז בסדר. אלה קשקושים שעצרו אותנו במשך שנים, כמו חבורת מסוממים מטופשת. הסתכלנו על הנחש הזה, איך הוא גדל וגדל ומתעצל, ואמרנו, טרור אי אפשר לנצח. ברוך השם, אנחנו במקום אחר, ממשלת ישראל נתנה פקודה לצבא להשמיד, זה ביטוי שמעולם לא השתמשנו בו, להשמיד את חמאס.
אז בעצם זה להשמיד את... גם את אזרחי עזה, כי הם חמאס.
לא צריך להשמיד את אזרחי עזה, צריך להשמיד את חמאס, לבטל את כל יכולותיו המדיניות, הצבאיות, השלטוניות, ובעזה, לאחר הדבר הזה, יישארו אנשים שאולי לא יאהבו אותנו, אבל הם יהיו חסרי יכולת להזיק לנו, וכל פעם שיכולת כזאת תנבוט באיזשהו מקום, אני הייתי קצין צעיר בעזה, כשסיור בוקר התחיל עם ג'יפ אחד, שאני ישבתי עם הנהג, ונסענו ממחסום ארז עד רפיח, דרך סולטן סולימן, הרחוב הראשי של עזה, ולא, איש לא פצע פה וכלב לא חרץ לשונו. וימצאו איזה קארל גוסטב חלוד שעריות מהצבא המצרי, זה היה איזה גילוי אמלך מרעיש. אז לשם צריך לחזור, וכל הדיבורים האלה זה התעוררות מחודשת של כוחות ורוחות שהביסו אותנו מנטלית בטרם קרב והביאו אותנו למצב הזה. אז לא צריך להשמיד את כל אנשי עזה.
אנחנו לא אחראים. איך אנחנו בעת הזו, ובוא נדבר רגע פנימה אל תוך הבית, איך אנחנו גורמים להרבה מאוד סקטורים, מגזרים, אנשים, שאגב גם מאוד משפיעים, כי הם מחזיקים בתקשורת ובהרבה תפקידי מפתח, לסוג של התפכחות, כי הרי הובלנו כאן 30 שנה, על הסדרים, על שלום, על מחוות, על התנתקות, על נסיגות, ואנשים עדיין לא כולם מתפכחים מהאיוולת הזו.
תראה, התפכחות זה תהליך. אני חושב שמה שקרה לנו בעוטף עזה זאת התפכחות. וכשמדינת ישראל מדברת על הצורך להשמיד את חמאס, ואני מוסיף גם את חיזבאללה, אז היא מתעוררת. נכון שתמיד לעשות מעשה, ובוודאי מעשה מלחמתי, זה קשה, זה מסוכן, זה מפחיד. אבל אם אנחנו חפצי חיים, זה הרגע האחרון, שאחריו, חס וחלילה, כן, יהיה לנו קשה מאוד להתקיים באזור הזה. אז התעוררנו, רוב עם ישראל התפכח ומוכן, אני מבקר יחידות שמגויסים בהם מאות אלפים, מאות אלפים, מעולם לא היה גיוס כזה, רוב גברי מדינת ישראל נמצאים היום במדים, אוחזים נשק, ומוכנים לקחת סיכון אישי.
ואנחנו רואים מסירות נפש ורוח לחימה והתנגדות שלא היו כאן. זה הסיפורים שגדלנו עליהם על מלחמת יום כיפור.
נכון, נס גדול קרה לנו פתאום בבת אחת מאיפה שהיינו לפני
חודש,
עוד רגע, כן, ההיפרדנה מעליי, עוד רגע אנחנו בונים כאן שתי חברות ושתי מדינות ומגרשים אחד את השני מ... מלהתפלל ברחובה של עיר, אז בבת אחת הוא שר עלות, נקרא המסווה מאחרי השקר הזה והטירוף הזה, ועברנו מחברה של אני לחברה של הנני. האם כולם, אפילו ביציאת מצרים, אחרי שראו את כל הניסים כתוב וחמושים עלו בני ישראל, חמישית, לא רצו, ראו את כל הדברים, את כל הניסים, את כל האותות, את כל המופתים, ונשארו עבדים בתוך החושך, יהיו גם כאלה אצלנו.
טוב, שאלה אחרונה בנושא הזה, ואולי שאלה טקטית, כי אנחנו ב-2023, אבל תורת הלחימה, בוא נאמר כך, לא באמת השתנתה. יש טכנולוגיות, אמצעים אחרים, עולם אחר, כן, אבל מול האויב יש פחות או יותר את אותן טקטיקות, וזה מה שאני מנסה לשאול אותך, כי אנחנו רואים כניסה מסיבית של שריון לתוך רצועת עזה, ואתה היית מפקד עוצבת אתגר בשריון, ולפני זה עוד בגבעתי ותפקידים אחרים. אנחנו בעצם הולכים להתמודד מול אויב שנמצא במנהרות, ומול אויב פחדן שנכנסים בפנים ומתחפר ובורח ו... לא באמת יוצא לקרב פנים, זה לא קרבות של טנקים, זה לא סוריה. זה הכלי שיש לנו מצד שני. יש לנו את הנגמשים ואת הטנקים, וזה כוחות אחיר. זה אפקטיבי, זה אפקטיבי בסיטואציה הזו?
בוא לא נטעה לרגע, מדובר בציוויליזציה של רוצחים, שגם האזרחים שבחרו את ההנהגה הזאת ומהווים כרגע מגן אנושי בשבילה, הם שותפים בדבר הזה והם גם יישאו במחירים. כמובן מי שלא ילך דרומה, דמו בראשו. והבהרנו את זה ובזה מיצינו את תכונת החסד של מלכי ישראל שכפי שהם מצוידים בה, וזהו. עכשיו לגבי הלחימה. הלחימה היא לחימה והיא מסוכנת והיא קשה ויש בה מחירים, ואיבדנו היום שני לוחמי גבעתי, וליבי עם המשפחות, ואני יודע מה זאת לחימה, אבל לא להתבלבל. צהל שנלחם עכשיו הוא צבא מאוד מאוד שונה מהצבאות שאתה ואני הכרנו כשהייתי מפקד בצבא. זה צבא שפועל בתיאום מאוד עמוק ומאוד עדוק בין כל הזרועות. היום יש מערכות שמסוגלות להעביר תמונה ומטרה ביום ובלילה בזמן אמת, בין מטוס למסוק קרב, לטנק, למפקד מחלקה בחיר, באיזה מבנה, וכולם מדברים באותה שפה ומפעילים אש מתואמת. ואני חושב ש... עצם העובדה שאנחנו כבר בתוך התמרון בעזה, ועושים את זה יחסית בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, מצד שני, אין אפס. אי אפשר לנצח ללא נפגעים בכלל, אבל ההתרשמות שלי היא שבעיקר התאום בין הזרועות בתוך הצבא, בהתקדמות הזאת, הוא מן המעלה הראשונה. אני מחזק את ידיהם מאוד.
כולנו משתתפים ומחזקים את ידיהם, בין היתר גם את ידי בנך, נכון? ראינו תמונה מרגשת של בנך, מפקד על מאות חיילים, תוקע בשופר, מזכיר לנו ככה את צבא דוד המלך, הייתי אומר.
יש ביטוי, ברא מזכה אבוה, הבן מזכה את אבא, אז זכינו. וזהו, מעבר לזה לא ירצה להוסיף בעניין.
טוב, אתמול ציינו 70 שנה, להסתלקותו של מרן החזון איש. ואתה, אפי, איתם נולדת בן גב, קיבוץ שכולנו מכירים, על צומת צמח. אני רוצה רגע להחזיר אותך למה שאתה יודע לספר לנו על החזון איש, אולי פעם ראשונה מכלי ראשון בתקשורת, אני חושב.
קודם כל, באמת, שחתה כולל מפגשים עם מועצת גדולי התורה, זה נושא המקומם או מקומו של הציבור החרדי במבחן הקשה והגורלי הזה. ואני רוצה להגיד שבתאום ובהסכמה ובהבנה מתרחשים דברים מאוד חשובים, זה לא חייב להתגלגל אפשר בתקשורת, אבל יש תזוזה של הלוחות הטקטוניים האלה, של החברה הישראלית והציבור החרדי. אני חושב שבהמון כבוד למה שהציבור החרדי כבר עושה, והייתי גם בכפר עזה וגם בבארי, וראיתי את המסירות העצומה להביא כל חלל
ולהביא כל חלל.
באמת, אני אומר את זה על הרקע שכאילו נתרחקו הלבבות, וגם כאן עד לפני חודש, עוד רגע, איש את אחיו חיים בלאו. לגבי החזון איש, אני יכול להגיד כך, אבא שלי, זכרו לברכה, היה סיפור שגור בפיו, והוא אמר אותו כל כך הרבה פעמים שאין לי שום ספק שהוא סיפור אמיתי. וכהי לישנה, אבא שלי שהיה חבר בקיבוץ אנגב, עמד כחום היום בטבריה וחיכה לטרמפ שיוביל אותו לכיוון החלק המזרחי של הכנרת.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
תראה, זה כנראה לפני שנולדתי, אז אני נולדתי ב-52 למניינם.
אז אנחנו מדברים על 48, 49?
כן, 49, 50, כן. ואבא שלי עמד ועצרה מכונית שחורה וגדולה, מה שהיה לו מחזה נפרץ באותו זמן, ודלת נפתחה הזמינו אותו ואמרו לו, תיכנס בבקשה חלוץ צעיר. ואבא שלי ישב, ובמכונית היה אדם נשוא פנים, וכל הדרך הוא שאל וחקר על כל נושא החקלאות ומחזור הזרעים, ומה נוגעים בשמיטה, ואיך נוהגים בשבת, בחליבה, בכל מיני... עכשיו, כמובן שאבא אנגב לא הייתה יישוב דתי, אבל האיש מאוד התעניין, וזה מאוד הרשים את אבא שלי, מה יהודי זקן במכונית מפוארת, או מכונית כזאת גדולה, מה הוא מתעניין? ואז הביא אותו עד הקיבוץ עצמו, כידוע אנגב הייתה מקום שבו הסתיימה מדינת ישראל, אחרי זה היה שלט, לצור גבול לפניך, והורידו אותו בשער, ואז האיש הנשוא הפנים אמר לאבא שלי, אני מברך אותך ורואה בך שיהיה לך בן גדול בישראל.
רגע, אבל בואו נכניס סוגריים למאזינים. אביך ואמך, שכמובן ניצולי שואה.
רגע, ועוד אמר, ויהיו לך ארבעה בנים, ואחד מהם ילמד תורה, ויהיו גדולים בישראל. אז זה יהיה גדול בישראל. זהו, אז
באותו זמן להורים שלך אין ילדים.
יש לי אח אחד שאימא שלי הביאה אותו מאירופה, אבל זה לפני שאני נולדתי, אני הייתי ילד בשני. ואז אבא שלי רחן אל הנהג לפני שנפרדו, ואומר לו, תגיד מי האיש הזה? אז הוא אומר, מה, אתה לא מכיר אותו? אבא שלי אמר לו, לא. אז שתדע לך שקיבלת ברכה מהחזון איש. אז זה סיפור שאבא שלי סיפר, אני זוכר שבתור, כמובן, אצלנו לא ידעו מזה החזון איש, ולא ידעו כלום, וזה לא היה נחשב, זאת אומרת, זה לא איזה משהו כמו להיפגש עם איזה מישהו שלא הכרנו בגדולתו, לא ידענו בכלל מי הוא, ואני זוכר שבתור ילד ונער אחרי זה, היה לי נורא מוזר הצירוף מילים האלה, חזון איש. זה לא עברית, אמרתי לעצמי, איש חזון אולי, אבל זה חזון איש. ולכן הסיפור הזה מאוד ככה ליווה אותי עד שאחרי מלחמת יום הכיפורים חזרתי בתשובה ונכנסתי לתוך עולם התורה, וכמובן אז היה כבר ידוע למי זה החזון איש, אז השתדלתי לא לאכזב את הברכה.
נולדו ארבעה בנים? נולדו ארבעה בנים?
כן, נולדו לנו, יש לי עוד שלושה אחים. והאח הרביעי זה האח שאימא שלי הביאה אותו
גם עצם, אתה יודע, לא יודע כמה מאזינים קצת יודעים היסטוריה או מכירים, זה לא היסטוריה, זה היה סך הכל לפני 50 שנה, אבל כבן קיבוץ, אפי פיין, בשמך ההוא, בכיר בבית צהל, ועטור בעיתורי מופת למיניהם. פתאום חוזר בתשובה, נמשך לתורה, לישיבות, זה היה אז, הרימו גבות פה ושם בעין גב ובמקומות נוספים.
הרימו גבות ועיכבו דרגות, היו לזה כל מיני תוצאות, אבל ברוך השם, זכינו ללמוד תורה, זכינו לגדל שמונה ילדים שכולם שייכים לעולם התורה, וחתנים, וכבר יש לנו נכדים, וברוך השם, הברכה של החזוניש פועלת, פועלת. אני יכול להודיע לכולם, זה עובד.
ברכת מרן החזוניש בשערי קיבוץ עין גב אי שם בשנות ה-50, וזה מרתק לשמוע את הסיפור הזה ממך. תת-אלוף במילואים אפי איתם, שיהיה לך הרבה נחת מכולם, וזכותו של החזוניש תגן על עם ישראל כולו בעת הזו.
על עם ישראל, על החיילים, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בניצחון, ואחרי זה יבוא גם השלם, השלום. ונזכור כי בשמך נבוס קמנו. בסוף יראו כי שם השם נקרא עלינו ויראו מפנינו. אז זה אפרופו הרתעה ארוכת טווח, זה שם השם שיתנוסס על כל המפעל הציוני ועל כל מדינת ישראל.
אפי איתם, תודה רבה, ריגשת, בהצלחה.
תודה לך, כל טוב.